אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה עם יום הנראות הטרנסית שמצוין ברחבי העולם ובישראל. אנחנו גם נהיה עם תערוכה של אריק בוקובזה שבה הוא מצייר גם את בן זוגו. נדבר גם על מיניות אלטרנטיבית בישראל ובכלל. בצוות הבוקר טל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית, שרון לרנר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע.
חלון גאווה.
שי ושפיצן ורחלי מנהלים ביחד עמותה ללא מטרות רווח, אבל מטרתה בכל זאת היא הכשרת מטפלים ועובדים סוציאליים שמטפלים באנשים שעוסקים במיניות אלטרנטיבית. עיקר העבודה בשלבים הראשונים של העבודה הזאת היא, עוד מעט אנחנו נברר בדיוק, אבל עיקר עבודה בשלבים הראשונים היא הסרת הסטיגמות ותיוג האנשים שמתאפיינים בהתנהלות המינית הזאת, הסרת הסטיגמה מהם כסוטים. שי שפיצן לצורך שיחתנו זאת גם מגדיר את עצמו כמונוגמי וכביסקסואל. שלום שי.
שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה, מה שלומך?
מצוין. מתי התחלת לעסוק בעצם במיניות אלטרנטיבית? ועוד מעט אתה תסביר גם למה אתה מתכוון.
מתי התחלתי לעסוק בזה באופן אישי? אני חושב, קודם כל אני אדייק, לא אמרת, אני גם BDSM, אז ב-BDSM אני חושב שהתחלתי לעסוק בגיל הנעורים באופן אישי, ובאופן מקצועי ככה לפני בערך 8 שנים. ויחסים לא מונוגמים גם, 8 שנים.
אז הכנסת כבר את הראשי תיבות שאולי הם מוכרים ככה כראשי תיבות, אבל לא ממש מוכרים במהות שלהם. אולי תסביר למאזיננו מהו BDSM ומהו להיות BDSM, כמו שאתה מגדיר את עצמך עכשיו.
אוקיי, אז BDSM זה ראשי תיבות שהם למעשה מחולקים לשש אותיות. זה bondage, שזה שיעבוד או כבילה, דיסציפלין, שזה משמעת, דומיננס, שליטה, סבמישן, כניעה, אס, סדיזם, אם, מזוכיזם, או אפשר פשוט להגיד שזה מגוון של זהויות, פרקטיקות, נטיות מיניות, שכוללות כאב ואו שליטה.
וכולן בעצם צריך לומר, הם בשירות הנעתו של כל, של היחיד בתוך המערכת היחסים הזאת, נכון?
כן, חד משמעית, מאוד חשוב להגיד שזה מאוד בסיסי, שזה בהסכמה, שגם לגביה יש הרבה מאוד דיונים ופרקטיקות בתוך הקהילה הזאת, זה באמת שווה ללמוד מזה גם אם אתם לא BDSM-ים.
כן. בואו ננסה רגע להבין בהקשר שלנו את הקשר בין התנועות האלה של נועדו להרחיב את הפעילות של המיניות האלטרנטיבית בקרב סטרייטים, נגיד. מה הקשר בין התנועה הזאת שהולכת וגוברת לבין התנועות הגאות, הלהטביות?
אוקיי, אז קודם כל יש את הקשר הדמוגרפי. באמת זה משהו שקשה להתכחש אליו. מחקרים, אין הרבה מחקרים על זה, אבל אלו שיש מראים באמת על קשר מאוד חזק, ושיש הרבה יותר להטאבים בקרב BDSM'ים וגם לא מונוגמים. סתם לדוגמה, איזשהו סקר בקרב אנשים BDSM'ים שעושים BDSM, מצא 35% מהאנשים שהגדירו את עצמם ביסקסואלים, לעומת 2.8% באוכלוסייה הכללית, ויש לנו גם מספרים דומים על זהויות להטבקיות ביחסים לא מונוגמיים. זאת אומרת, זה קשר מאוד מאוד חזק. גם ברמת האג'נדה, מן הסתם זה דברים שהם קשורים, אותה תפיסה שאומרת שלהטבק זה חולה, זה גם אותה תפיסה ששמה BDSM בספרי פסיכיאטריה, או טוענת שמישהו לא מונוגמי יש לו בעיות באינטימיות. גם באופן היסטורי, זאת אומרת, יש קשרים בין הקהילות האלה, למעשה יש מצב שמשרדי הגאווה אולי לא היו קוראים, או לא היו קוראים באותה קלות, בלי ה-lever movement, בלי בעצם הקהילה ה-BDSMית, שלקחו חלק מאוד פעיל, אחרת החל
כן, וכאן אתה מכניס מושג נוסף, ה-leather movement, leather במובן של אור, תספר לנו קצת עוד על הסצנה הזאת, כדי שנבין אותה בקונטקסט של המיניות האלטרנטיבית.
בטח, אז השורשים של זה הם בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, גברים שבעצם במסגרת המלחמה התנסו בקשרים הומוסקסואליים, חזרו עם רצון לממש את זה, וגם עם ככה כל מיני ביקורת מול החברה, מתוך הדברים שחוו במלחמה, מתוך שהתייחסו אל מי שחזר למלחמה וכו'. והתקבצו בחבורות שהאופנה שלהם כללה באמת בגדי אור, והיו שם כל מיני מנהגים ומשמעת שקשורים באמת, שאהבו השראה מהצבא, וגם בלבוש שוב. ולמעשה זה היו גברים שהם היו מאוד אקטיביים בתוך הפעילות האקטיביסטית, זאת אומרת הלהטבקית, החל משנות ה-60.
אז ככה, על קצה המזלג נתנו איזשהם קווי מתאר למיניות האלטרנטיבית כמו שההמונים מכירים אותה. אני רוצה עכשיו להיכנס איתך קצת יותר באמת לעניין הסטיגמות שגם מופנות כלפי מי שעוסק בפרקטיקות האלה, וגם באנשים עצמם יש בהם איזושהי הכרה סטיגמטית לגבי ההתנהגות שלהם, נכון?
מה הכוונה? לא הבנתי את הכוונה.
זאת אומרת, כמו שאנחנו מדברים על הומופוביה עצמית שיש להרבה מאוד הומואים, אז גם אלה שעוסקים ב-BDSM, הם לא, התחושת הלגיטימיות שלהם היא לא שלמה.
נכון, נכון. רק חשוב לי להשלים משהו לגבי ה-lever movement. כן. גם נשים לקחו איזה חלק מאוד פעיל, פשוט זה התחיל מגברים. לגבי בעצם הסטיגמה העצמית, תראה, אני חושב שכל בן אדם אומרים לו שהוא לא בסדר, הוא יתחיל לפקפק בזה, ובגלל שיש הרבה מאוד מסרים שליליים כלפי BDSM, וגם יחסים לא מונוגמיים לאורך השנים, בין אם זה כמו שאמרתי, הבחנות פסיכיאטריות, אבל הרבה מאוד כזה ידע כוזב שמסתובב, ואנשים שבאמת מקשרים את זה עם בעיות נפשיות, או שפשוט חושבים שיש איזשהו מודל אחד של יחסים שתמיד היה נכון ותמיד נכון לכולם, אז אנשים כן מפקפקים גם בעצמם בזה, וזה באמת גורם גם הרבה זהירות, גם אולי לפעמים מעט סולידריות, אבל שוב להגיד שהרבה אנשים כן גם מקבלים את זה, גם מקיימים את הדברים האלה ובכיף שלהם, וכאילו, זאת אומרת, אני אומר את זה כדי שיבינו שזה לא כאילו שאם אתה מגשים את זה, אז עכשיו אתה מחוץ לחברה, כאילו.
אני שואל אם במסגרת העבודה של העמותה שלכם, אתה נתקל גם במטפלים שהגישה שלהם היא סטיגמטית.
כן, תראה, חד משמעית, כן, כי כמו שאמרתי, לומדים את זה כמשהו חולה, במיוחד על BDSM. ובאמת יש
מטפלים שהם מקבלים את זה באופן הפוך לאותם מטפלים שמרנים, נקרא להם?
האם יש מטפלים יותר שמרנים?
שנותנים לגיטימציה, ובהחלט רואים את זה כחלק מהתנהגות מינית נורמטיבית.
כן, תראה, או מישהו ככה מראש קצת יותר באמת open minded, ולא בהכרח, ומבין שיש תיאוריה ויש מחקר וזה שני דברים שונים, או מי שמעודכן יותר באמת במה שקורה היום ואיך שמתייחסים לדברים. אנחנו מכשירים אנשים מטפלים לזה, הם כן באים בדרך כלל עם איזושהי גישה חיובית ככה מראש, אבל באמת אפשר להבין ולראות שמתוך הלימודים של הטיפול, בעצם איך נבנית דעה שלילית על הדברים האלה, ואיך השאלות האלה מגיעות גם לאנשים שהם רוצים להיות חיוביים, והם פשוט לא מצליחים נניח להבין קונספט של יחסי שליטה שהם גם מחוץ למיטה, שהם יש להם עוד ביטויים בתוך היחסים לדוגמה.
שי שפיצן, אני לקראת סיום השיחה הזאת, אנחנו צריכים לסיים לצערי. יש לך מושג או נתונים לגבי היקף או מספר אנשים שעוסקים בפרקטיקות אלטרנטיביות כאלה בישראל?
אין ממש מספרים לגבי ישראל, אבל יש כל מיני מחקרים שמראים שברמת הפנטזיה או ברמת מערכות היחסים המועדפות מדובר על אחוזים מאוד מאוד נרחזים מהאוכלוסייה. אני גם אגיד שכל הזמן אנשים באמת פונים, וגם אנחנו רואים את התנועה הזאת של שיח גובר ויותר אנשים שמתעניינים וכולי, וגם הזכרת שיש לנו ככה הכשרת מטפלים, אבל יש לנו המון שירותים גם לקהילה וגם ככה לאנשים שמתעניינים.
איך אפשר להגיע אליכם?
אפשר להגיע אלינו, יש לנו פרופיל בפייסבוק שנקרא המיניות אלטרנטיבית, ויש לנו את האתר שלנו, שאפשר לקרוא אותו בגוגל, באמת יש לנו קו סיוע וקו ייעוץ והכשרות לקהילה, וכל מיני מעגלי שיח, ואנחנו באמת עושים הרבה, אז אתם מוזמנים להצטרף.
שי שפיצן על מיניות אלטרנטיבית, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
להתראות.
חלון גאווה.
אנחנו עם תערוכה, מגלים את אמריקה, ראובן אובקוב זה נפגשים בניו יורק, זה השם הארוך המלא של התערוכה הזאת, תערוכה שתיפתח ב-31 במרץ בבית ראובן בתל אביב, תערוכה כאמור של היוצר אריק בוקובזה, במרכז התערוכה הזאת יהיו עבודות וידאו ואנימציה גם של, עוד מעט אריק יסביר לנו, מכיוון שבוקובזה מביא ליצירות שלו בדרך כלל גם את ההוויה הלהטבית הפרטית שלו, אז היא תהיה נוכחת מן הסתם גם בתערוכה הזאת, ואני שמח לומר עכשיו, שלום אריק בוקובזה.
שלום איציק, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
קודם כל ברכות על התערוכה, תמיד זה כיף להתחיל בעיה.
תודה רבה, תודה רבה.
ואני גם חייב לומר, אתה יודע, למי ש... כמי שראה בינתיים רק את הצילומים של העבודות, שזאת תערוכה, אתה יודע, המילה הראשונה שעלתה לי זה תערוכה נורא נורא שמחה. אתה התכוונת לשמח?
במבט ראשון התערוכות שלי תמיד מאוד שמחות.
זה בגלל הצבעוניות, כן.
כן, אבל אתה יודע, זה סוג של מניפולציה שאני עושה על הקהל. אני תמיד אומר שאם אתה רוצה לבאס ואתה ממש מצעיר על זה, אז תבר להניח שאנשים לא יבואו. אז אתה צריך איכשהו ליצור להם את החשק להגיע כדי לבוא ולדבר על משהו אחר.
מלכודת.
כן, כן, מלכודת דבש כזאת.
מלכודת חיננית, כן.
זה משהו שאני תמיד תורח לעשות בתערוכות, כך שתמיד ממבט ראשון, אני תמיד מקבל את אותם התגובות. וואו, זה נורא שמח, אתה בן אדם נורא אופטימי, וזה...
זה לא הייתי מקורי. לא הייתי מקורי.
לא, במקרה הזה לא.
תגיד, זאת תערוכה שבעצם נולדה מהזמנה בעצם של בית ראובן, נכון?
כן, וזה מכיוון שלמעשה רוב התערוכות שלי כבר כמעט מההתחלה, הם תמיד נועדו להיות מוצגות במקום ספציפי. אני עושה תערוכות שהן סייט ספציפיק, אבל לא רק במובן של תליית עבודות שמתאימות לקירות, אלא גם מבחינת התוכן. אני מתאים את נושא התערוכה לתוכן של המקום שמציג אותם. זה חוזר על עצמו. וכך קרה שעם הזמן כבר יש מוזיאונים שכבר מזמינים אותי להתייחס למעשה לתוכן שלהם. ומכיוון שב-2010 כבר עשיתי כזאת תערוכה במוזיאון גוטמן, שהתדיינה עם גוף העבודות של נחום גוטמן, זה רק היה שאלה של זמן, עד שבסופו של דבר אני לא אעשה גם את התערוכה במוזיאון רובין, מה שבאמת קרה.
אז מה באמת ביקשו ממך כשהזמינו אותך?
לא, מה שמבקשים הוא מאוד מאוד כללי, זאת אומרת, זה לבוא ולהתייחס. אני זה שאחר כך צריך לצקת את התוכן, ואני בדיוק במקרה הספציפי הזה, שרובין נתפס תמיד איכשהו כחלק, זאת אומרת, זה תמיד הזוג הזה. אני גדלתי עליו עם ליטוגרפיות בבית הוריי של רובין וגוטמן, כך שכשכבר הגעתי לשלב שביקשו ממני להתייחס לרובין, הייתי צריך לשאול את השאלה העיקרית, במה הוא נבדל מה שעשיתי בגוטמן, שעד התייחס לאומנות של התחלת, זאת אומרת, התחלת האומנות הישראלית, עם המבט הנאיבי, והפער הזה שיש בין המבט על תל אביב למבט על יפו. זה ספציפית אצל גוטמן.
גם פה חייבים לומר, יש מבט מאוד נוסטלגי, גם בצבעוניות וגם בתכנים של הציורים, של ישראל הצעירה, המתפתחת, הנולדת.
זה הקונטקסט שבו אנחנו מכירים את העבודות של רובין. עכשיו, אני הצטרכתי לחשוב במה רובין שונה. זאת אומרת, למה לרובין יש מעמד חשוב יותר מכל שאר האמנים מתקופתו. ואני ניסיתי לשים את האצבע על הדבר הספציפי הזה, והדבר הספציפי הוא פשוט מפגש אקראי, אבל מאוד חשוב, עם אלפרד שטיגליץ ב-1921 בניו יורק, שאני, שתמיד לוקח את הכל אליי, אני מבטל בצורה קלידוסקופית את הזמנים, אני מבחינתי, אני ורובין, במהלך החודשים האחרונים, היינו אחד ליד השני וטיילנו יחד, וגם דיברנו לא מעט, וזה כאילו אני הייתי עכשיו פוגש נניח את סאצ'י או את גגוזיאן, את אחד הענקים האלה של עולם האומנות, שרק עצם הפגישה איתו יכולה לשנות קריירה.
אז זהו, אני שואל אותך מה קרה לך באמת בפגישה המדומיינת הזאת בינך לבין רובין?
אז מה שניסיתי לבחון זה כאילו, ונניח ואני הייתי שם לידו עכשיו, זאת אומרת, מה בדיוק אני לא רואה בציורים? זאת אומרת, מהו העולם הזה מסביב לציורים שנתן את החשיבות הזאת. וזה למעשה הסוציולוגיה שמסביב לעבודות האומנות עצמם. האומנות לא נגמרת רק בבד עצמו. יש את כל המערך הזה, את כל השיטה, המערכת, שגורמת להכרה של אמן, להצלחה שלו, והרבה מהמערך הסוציולוגי הזה הוא גם קשרים, חברים, הרבה מאוד קריזמה, מיומנויות חברתיות שלרובין היה. רובין הפך להיות שגריר, אתה יודע, כאילו, אני...
אחד הקווים שאתה מותח בינך לבין רובין הוא, למשל, העניין הציורים שרובין נהג לצייר את אשתו. אתה מצייר את בן הזוג שלך.
למעשה, רובין נהג לצייר את עצמו הרבה.
כן.
וכאן יש נקודת מקבילה, כי גם אני מצייר בהרבה מאוד מעבודות תמיד את דמותי. עכשיו, אני כאן אומר דמותי ואת עצמו, מכיוון שהוא באמת הסתכל במראה וצייר את מה שהוא ראה. אני מצייר סוג של אלטר אגו, מין ילד חצי מבוגר, אני לא ממש מדייק איך שאני באמת נראה. אבל כשבאתי לצייר את הג'וקנאות האלה, אז לצורך התערוכה התייחסתי גם לזה, והוא תמיד מצייר את עצמו עם פלטה ביד ומכחולים, זה אני הצייר. יש כזה סוג של ציור, זאת אומרת, יש המון ג'וקנאות עצמיים של ציירים, שמציירים את עצמם כציירים, ויש כמובן גם הרבה מאוד ציורים של הצייר ואשת האמן. וגם לרובין יש לפחות אחד, אם לא יותר, כזה. וכשבאתי להביא את זה לביוגרפיה הפרטית שלי, מה שאני תמיד עושה, אז אמרתי, אוקיי, טוב, זה נורא ברור, אני חי 15 שנה עם בן זוג. אז מבחינתי מאוד ברור מי צריך להופיע בפורטרט הזוגי הזה. אבל כשציירתי אותו, וניסיתי לבדוק בתולדות האומנות, האם יש עוד ציורים כאלה של האמן ובן זוגו, מסתבר שאין. אין כזה ציור.
שוב אתה חלוץ.
בלי שאני רוצה בכך.
רצית מאוד, למה בלי שאתה רוצה?
לא, זה לא היה מכוון, זה היה אקראי לגמרי. אני חושב שאם רובין לא היה מצייר את אשתו,
ולא היו מזמינים אותך לעשות תערוכה ברובין, אז בכלל לא היית מצייר את בן זוגך. הוא מבסוט מהתוצאה?
הבן זוג שלי?
כן.
לא, לגמרי לא. אגב, גם...
אשתו של רובין לא הייתה מרוצה.
לא, אני דווקא חושב שהיא כן הייתה מרוצה, אבל ההבדל הוא גם ש... זאת אומרת, את הציור הזה אני לא הרשיתי לעצמי, לעומת הג'וקן השני שאני כן, בצורה באמת חריגה, מצייר אותו מתוך התבוננות במראה, ואני בא ואני אומר, זה אני, כמו שרובין אומר, זה אני, לציור הזוגי אני בוחר איזשהו זמן מדומיין, והשם המלא של הציור זה הצייר ובן זוגו כאנשים צעירים. זאת אומרת, אני לוקח את זה לאיזשהו נקודה בזמן, שאף אחד לא באמת יכול באמת לזהות אותנו, וגם לא הוא את עצמו. כי זה, יש פה קצת בעיה לצייר מישהו שאתה אוהב. בוא נאמר שזה כנראה הפורטרט העצמי, זאת אומרת, הפורטרט הראשון שאני מצייר אותו. אגב, יש הרבה מאוד ציורים של המאהבים של הציירים. זאת אומרת, אתה יודע, ישר הלכתי לחפש את ה... בגוף העבודות של דיוויד הוקני, האם יש כזה ציור של צייר ובן זוגו? הוא צייר את כל המאהבים שלו. הוא אף פעם לא צייר...
אותו איתם.
אותו איתם כזוג.
כן.
עכשיו, אני כן מאמין שיש את, את הציור הזה. הציור הזה מתחבא בשמות אחרים. יש המון פורטרטים שנקראים הצייר והמוזה, או לדוגמה הצייר והפטרון. ובשני המקרים האלה אני כמעט בטוח שבהיסטוריה של תולדות האומנות
שהפטרון הוא לא תמיד רק הפטרון.
בדיוק, בדיוק. כן. אנחנו תמיד מכירים את הסיפור הזה של, זאת אומרת, מה בדיוק גורם ל... וזה מתקשר גם לאותו הסיפור של המסיבת קוקטייל הזאת שאני עושה באנימציה. כי הסביבה החברתית, החברויות האלה, הם משהו שמולידות את האומנות, הם חלק מהאומנות, הם גם תורמות לאומנות. אי אפשר להתעלם מהם.
אריק בוקובזה, עם התערוכה מגלים את אמריקה, ראובן ובוקובזה נפגשים בניו יורק, תערוכה שתיפתח ב-31 במרץ ותוצג עד מתי?
עד התחלת יולי.
עד התחלת יולי, יש הרבה זמן, כולכם מוזמנים, זה ממש אוטוטו בסוף החודש הזה. אריק בוקובזה, תודה ובהצלחה עם התערוכה ובכלל.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
ביום חמישי הקרוב יצוין יום הנראות הטרנסית, זה יום הנראות הטרנסית הבינלאומי, כן? זה בעצם יום חג שקורה בכל שנה, גם הוא ב-31 במרץ, והוא מוקדש לאנשים טרנסג'נרים וטרנסג'נדריות בכל העולם. יום הזה נועד להעלות את ה... מודעות להוויה הזאת בכלל, וגם במיוחד, כמו שאנחנו יודעים, לאפליה, להדרה, לרדיפה ולאלימות שעדיין חווים אנשים ונשים טרנסג'נדרים ברחבי העולם. גם בישראל היום הזה יצוין ביום חמישי הקרוב, בין היתר זה יקרה באירוע שיזמו LGBTEC ישראל ביחד עם חברת PEM, וביום רביעי הקרוב יתקיים יום עיון שיהיה בו גם פאנל שיעסוק בפער שבין עולם ההייטק לקהילה טרנסית בישראל, ואת הפאנל הזה תנחה דורון שחף, שהיא סמנכלית משאבי אנוש בחברה הזאת. שלום דורון.
היי, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני מנסה. תגידי, בואי תספרי לנו קצת יותר ממה שאני אמרתי במשפט קצר על יום הנראות הטרנסית.
אז נראה לי שתיארת את זה דווקא מאוד מקיף, באמת גם לחקוק את... המגוון של הקשת הטרנסית ואת התרומה לחברה האנושית, אבל גם להעלות המודעות לאפליה ולאלימות שאנשים ונשים בקהילה הזאת עדיין חווים. ובאמת המטרה שלנו זה ככה לקחת את היום הזה ובעצם לציין אותו בצורה שהיא מעצימה, שזה חלק מהערכים שלנו בחברה, ולאפשר איזשהו גשר בין עולם ההייטק שיכול להרגיש קצת רחוק ולא נגיש לאותה קהילה טרנסית שיש בה אנשות מדהימות, עם המון מה לתת, ובעצם מתמקד ולצמצם את הפער הקיים, ככה בתוך הפאנל הזה שאנחנו עושים.
כן. אז אתם יזמתם את הפאנל הזה, ואני רוצה לשאול אותך באופן עקרוני כללי יותר, יש איזה מין תחושה, כנראה מאוד מציאותית, שבהייטק יש יותר פתיחות להוויה הטרנסית מאשר במגזרים אחרים. אני טועה או שאני טועה מאוד? או לא טועה בכלל.
אני קשה לי להגיד על מגזרים אחרים, כי אני לא, מעולם לא עבדתי בתעשיית.
כן, גם אני מדבר על תחושה, אין נתונים.
אני אולי אגיד מה קורה, כן, אני חושבת בקהילת, או בחברות הייטק. יש הרבה מאוד פתיחות ליכולות ולחוזקות שאנשים מביאים, ופחות לג'נדר שלהם, לאמונות שלהם, פחות שמים את הפוליטיקה בצד, ויותר באמת על העשייה.
כל פוליטיקה.
כן, אנחנו לא, אנחנו בתוך החברה, אנחנו לא מקדמים איזה שהם ערכים פוליטיים או משהו כזה, אנחנו באמת מקדמים את המקום שבו אנשים מרגישים בנוח ובפתיחות, וזה מאפשר באמת גם לאנשים שהם לא המיינסטרים למצוא את מקומם. אני חושבת שזאת הפתיחות הזאת שאתה מדבר עליה, התחושה הזאת, היא קצת שונה בהייטק.
אז בואי ניכנס קצת לפאנל. דיברנו על כך שבעצם המטרה שלו היא לצמצם אולי את הפערים שבין עולם ההייטק לקהילה הטרנסית. מה היו הנושאים שאת תעמידי שם לדיון ביום הזה?
אז בעצם אנחנו נדבר, אני מנחה את הפאנל ואיתי תהיה יעל חלוץ, שהיא מי שמובילה את ה-Customer Success אצלנו, אוראל, שהוא מנהל האופרציה עם הסיפור האישי שלו, ובוגרת תוכנית טרנספוז, שזו התוכנית שמיועדת לסייע באמת לאנשים ונשים מקהילת הטרנס בצעדים הראשונים שלהם בתוך עולם ההייטק. ואנחנו בעצם נדבר על כל מה שצריך לדעת כדי לייצר את הנטוורקינג הנכון, איך כותבים קורות חיים ועל מה לשים לב, איך אני יכולה לדעת איזה תפקיד עשוי להתאים לי, מה הצעדים הראשונים שאני יכולה לעשות, וכן הלאה, וזה ממש חשיפה, אירוע חשיפה, התחלתי, כדי שיהיה להם את השפה המשותפת הזו, שהם יכולים להתחיל לחקור לבד, או יהיה להם את האנשי קשר מתוך הפאנל, לבוא ולשאול את השאלות.
אולי באמת זאת הזדמנות ככה להרחיב קצת טיפה לתוכנית טרנספוז?
אז אני לא מנחה את התוכנית, אני לא קשורה לתוכנית, התוכנית היא באחריות נמרוד, אבל בעצם התוכנית הזאת היא, אני חושבת שהיה מחזור אחד או שניים כבר, שתתנו כלים בסיסיים וידע ראשוני להשתלבות בחברות, ובעצם העמקה של כל מיני הכשרות לתפקידים ספציפיים, גם, אתה יודע, היום יש על זה הרבה סרטונים, אתה יודע, בדיחות, אבל באמת יש פה שפה שהיא קצת אחרת בתוך ההייטק, שהיא שפה ביזנסית, אז בעצם לחשוף אותם לאותה שפה, לתת להם מונחים כאלו שהם יוכלו אחר כך לבוא לרעיון, וממש לתת להם מתוך הקהילת הייטק כל מיני הכשרות שונות לתפקידים שהם היום נחשבים יחסית ג'וניורים בכניסה שלהם, כדי שיהיה להם משהו להציג בתוך הקורות חיים או ניסיון עבר שהם יוכלו לדבר עליו. אז זה מה שהתוכנית הזו עושה. אני חושבת שהמחזור הבא אמור להיפתח בקיץ.
יש לכם איזשהם נתונים על כמה טרנסים וטרנסיות השתלבו בהייטק מאז שאתם שמים דגש על זה, או לפחות פותחים את הדלתות בפני אנשים טרנסים?
אני, אין לי נתונים. אני יכולה להגיד לך מה אנחנו עשינו פה בתאם. אני הצטרפתי ביוני האחרון, בסך ביולי לפני כמעט שנה, ושמנו כחלק מערכי החברה שהגיוסים שלנו ואנשים שאנחנו מביאים יהיו דייברס, בעצם מגוונים, אז יש לנו גם 40% נשים ויש לנו הרבה מאוד הורים ואנשים שבאים מקהילות שונות, מקהילת הלהט"ב יש לנו כמעט 10% בתוך הארגון, ויש לנו גם את אורז, שהוא מקהילת הטרנס. אז אנחנו שמנו על זה איזשהו דגש, וכשאני אומרת דגש, זה לא רק להגיד, אני היום מגייסת את האנשים והנשים השונים מבחינת המיינסטרים, אלא אני ממש מקדישה לזה תהליכי גיוס שהם שונים, תהליכי קליטה שהם שונים, ואחר כך גם בתוך העבודה, מעניקה להם כל מיני כלים, כדי שהם יוכלו להצליח ולהשתלב, במידה ויש להם איזשהם חוסרים, או לכולם יש חוסרים. אז אני יכולה להגיד רק מהפה, מושא, אני לא יודעת מה עושים.
כן. טוב, אנחנו נזמין עם כך שוב את המאזינים שלנו. אם מישהו רוצה להשתתף ביום העיון הזה, מה הוא צריך לעשות?
אז יש לנו פרסומים, אני עוד לא יודעת, הייתה הרשמה, וזה נמצא תחת LGBT Tech, תחת האתר שלהם, הם יכולים בהחלט להירשם.
וזה מתקיים ביום רביעי הקרוב, נכון? בשש וחצי בערב.
נכון, במשרדים שלנו.
שזה מגדל למשתם בדרך מנחם בגין.
נכון מאוד, קומה
26. קומה, בסדר.
מגדל גדול.
דורון שחף, סמנכלית משאבי אנוש בחברה ZPM, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת ועל היום עיון שאתם מארגנים. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
יום נעים. ביי ביי. See that sunrise up the wall.
I've been sleeping with my back to you. אנחנו לקראת סיום חלון גאווה עם שיר של הזמר האמריקני רבל, הפעם דואט עם זוכי האירוויזיון, האירוויזיון 2019 שהיה בתל אביב, הזמר ההולנדי דנקן לורנס, שהוא, למי שלא יודע, גדל במשפחה לסבית, שיש לו שתי אמהות, והוא עצמו מכריז על עצמו כביסקסואל מחוץ לארון. אנחנו כאן מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת. תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא. להתראות. Babe, I feel so-